הפרשה שלנו פרשת חוקת. הפרשה פותחת במצד פרה אדומה. פרה אדומה באה לכפר על חטא העגל. פרה אדומה כשרה בסגן. אומות העולם מונים אותנו על פרה אדומה. למה מונים אותנו? מסביר הרמב"ן. מאחר ופרה אדומה נעשית מחוץ לבית המקדש. כל פעולה שאנחנו עושים מחוץ לבית המקדש נראית דומה לפעולת העבודה זרה. הסעיר לעזאזל מחוץ למקדש, עגלה ערופה מחוץ למקדש, פרה אדומה מחוץ למקדש. ממילא, על דברים אלו, אומות העולם אומרים, מה אתם זובחים לשדים? מה הולך פה? פרה אדומה צריכה להיות תמימה באדמומיותה. נכון? אז אנחנו בודקים את הפרה שלא יהיו בה שתי שערות שחורות. הפרה אדומה, שוחטים אותה, שורפים אותה, שורפים אותה יחד עם עוד הרבה מאוד עצים, כדי שיהיה הרבה אפר. הפרה אדומה שמשה רבנו החזיק המעמד כל ימי בית ראשון, בית שני היו שמונה פרה אדומה, כל פעם מחדש עשו את זה. עכשיו, בפרה אדומה זה הדרך היחידה שאדם יכול להיטהר מלהיות תמי מת, על ידי פרה אדומה. בן אדם שנכנס לבית הקברות, הוא וכליו נהיו תמאים תומת מת. גם הוא, גם כליו צריכים הזעה של אפר פרה אדומה. מה זה הזעה של אפר פרה אדומה? לוקחים את הפרה אדומה, שורפים אותה, עושים ממנה אפר, אחר כך לוקחים ספל עם מים, ולספל הזה הם מוסיפים מים חיים, כן? מוסיפים לזה טיפה אפר של הפרה אדומה, ואז כל הספל הזה יכול לתאר אנשים. כשמזים מהמים של פרה אדומה, מספיק שיגע טיפה אחת של מים בכל אדם ובכל כלי שצריך לתאר, והם ניתרים. אנחנו מזים ביום השלישי וביום השביעי לתומעה. מה קורה אם הוא לא יכול להגיע לבית המקדש ביום השלישי? אז הוא יגיע ביום העשירי. ואז אנחנו אומרים, העשירי הוא במקום שלישי, אז אחרי שלישי אני סופר רביעי, חמישי, שישי, שביעי, נכון, עוד 4 ימים, אז אחרי עשירי אני סופר 11, 12, 13, 14, ב-14 נזה עליו פעם שנייה, ואז הוא טהור. אז אפר פרה אדומה זה המפתח להיטהר לצורך כניסה לבית המקדש, לצורך אכילת תרומה, לצורך כל הטהרה של כהן וכל אדם מישראל שנהיה טמא מת. באו חז"ל ואמרו, יש לנו מחלוקת עם אנשים שהם הצדוקים והבייטוסים, דהיינו הקראים. יש אנשים שלא מקבלים את המסורת של עם ישראל. הם אומרים, אנחנו נפרש את התורה איך שנראה לנו. עכשיו, הם בעצם רצו ליהנות מעולם הזה. הם אמרו, אנחנו לא מקבלים את דברי חז"ל, ואפשר ממילא לחיות איך שנראה לנו וליהנות מעולם הזה. כן, המגמה שלהם הייתה בעצם לעשות מה שהם רוצים. אבל הם היו צריכים למצוא איזשהו עילה, איזשהו טענה על חז"ל. אז הם אמרו, לא מקבלים את התורה שבעל פה. באו חז"ל ואמרו, אנחנו צריכים לשכנע אותם לחזור למסורת. לא יכול להיות כזה דבר. אמרו חז"ל, הרי אנחנו דורשים מהפסוקים, שאם בן אדם נטמא בשרץ, בוא נאמר, בן אדם נגע בצו טמא, אז הבן אדם טמא, עכשיו הוא הולך למקווה, ואז הוא מגיע לרמה אחת של טהרה, כשיש ערב שמש, כשיש לילה, אז הוא מגיע לרמה שנייה של טהרה, נכון? אמרו חכמים לצדוקים. בוא נאמר, בן אדם נטמא בשרץ, וטבל, ועוד לא היה לו ערב שמש. האם הוא כשר לעשות המלך פרה אדומה? אמרו הצדוקים, לא, כתוב, ואסף איש טהור את אפר הפרה. צריך להיות אדם טהור לגמרי. אמרו חז"ל, לא, המסורת שלנו, שאדם שנגע בשרץ וטבל ולא ערב שמשו, עדיין כשר לעבודה של פרה אדומה. באו חז"ל ועשו תקנה. שכל אדם שמתעסק בפרה אדומה צריך קודם כל לגעת בשרץ, לטבול במקווה, ואז הוא יכול להתעסק בפרה אדומה. זאת אומרת, כל אדם שיתעסק בפרה אדומה לפי הצדוקים הוא לא כשר. ממילא הפרה אדומה לפי הצדוקים היא לא כשרה. כי אנחנו כולנו דאגנו לכך כדי להכריח אותם לקבל את המסורת, אמרו חז"ל, אנחנו עושים את הפרה אדומה בדיוק כמו המסורת שלנו. כל אדם שמתעסק עם הפרה אדומה צריך לגעת בשרץ, צריך לטבול במקווה, ורק אחר כך הוא יכול להתעסק. כי לפי המסורת שלנו זה כשר. ולפי הצדוקים, כל הפרות אדומה הן לא כשרות, ממילא אין להם יכול להיטהר, אלא אם כן יקבלו את המסורת שלנו. מאחר וחז"ל עשו כזו כולה במאבק נגד הצדוקים, באו חז"ל ואמרו, אנחנו צריכים להוסיף עוד מלא חומרות כדי לאזן את זה. אז חז"ל המציאו חומרות שלא קיימות באף מקום בתורה. אמרו, אם אתה לוקח ספל מים ואתה שם אותו מאחורי הגב, תמה. למה הוא טמא? אולי נפל פנימה שרץ. צב מת קפץ פנימה ואז קפץ החוצה ולא ראית אותו? למה אתה חושש לכזה דבר? אין כזה חשש בתורה, למה אתה חושש? תשובה, כי הקלנו כל כך שתימנו את כולם לעסק הפרה אדומה, אז היינו צריכים לאסוף חומרות מנגד. כל הכלים שהיו מתעסקים יהיו כלי אבן, שלא יכולים לקבל טומאה, כי אולי פעם זה נטמא. איזה חששות? מה זה? מאיפה מצאנו כאלה חששות? פה המציאו חז"ל כאלה חששות. הילדים שהיו דולים את המים לצורך הפרה אדומה, היו מגדלים אותם על הר, הר שהיה ברור שאין שם טומאת מת. היו נולדים על ההר וגדלים על ההר ולא היו יורדים מההר, שמא אולי פעם הם יעברו במקום שיש מת. רגע, אז אולי כולנו טמאים מת. אם אתה חושש לכזה דבר, אז גם הכהן גדול ביום הכיפורים אולי הוא טמא. אלא מה, באמת אתה לא חושש. זה המצאה של חומרה. המציאו חומרה חדשה כדי שיהיה לנו עסק בפרה אדומה בשיא הטהרה, מי שמתעסק צריך להיות ילד שנולד על הר וגדל על הר ולא זז מההר, עד שמגיע הזמן לעשות את דיסק פרה אדומה. היו עושים גשר מיוחד, שהגשר הוא היה בעצם קשת על גבי קשת, בצורה שתומה לא יכולה לעלות לעבור את הגשר הזה. למה? כי אולי יש מישהו שקבור שם למטה. מה, אם אתה ככה חושש, אז איך הכהן ביום כיפור עושה את המלאכתו אם אתה חושש שיש תומה בכל מקום? תשובה, באמת אני לא חושש. זה חומרה שהמציאו. בנו גשר בשביל החומרה הזו. גידלו ילדים על הר בשביל החומרה הזו. כל מיני חומות. יש לך מסכת שמה מסכת פרה. רוב המסכת עסוקה בחומרות שחזל התקינו כדי לאזן את הקולה הזו שעשינו, שתימנו את, את אלה שעסוקים בפרה אדומה בשרץ ואז תבלו וכולו. בן אדם נטמע באוהל המת, אז הוא טמא עד שיזו עליו. כלי נטמע, אותו דבר. כתוב בחלל חרב, מפה חזל דרשו, חרב הרי הוא כחלל. זאת אומרת, אם אתה נכנס לבית הקברות עם שעון או עת, השעון והעת יש להם רמת טומאה כמו מת, ומי שנוגע בו נטמע. אז למה אנחנו לא מדקדקים? לפני שאני משיל לכהן את העת שלי או את השעון שלי, אני צריך לחשוב רגע, אולי השעון הזה היה בבית קברות? לא, אנחנו נוהגים שאנחנו לא מקפידים על כלים שנטמעו בו על המת. למרות שהכלים האלה מתאמים כמו המת. ובכל זאת, אנחנו נוהגים שכהן לא מקפיד על זה. באמת, כהן היה צריך אם ככה להקפיד על אלף דברים? לא, זה אנחנו נוהגים שאנחנו לא מקפידים. הלאה, התורה באה ומספרת לנו שרבקה הלכה שמרים הלכה לעולמה. למה מרים מתה? לא כתוב. אנחנו לא יודעים למה מרים מתה, וזה די מזעזע, כי זה בדיוק אחרי שהפסיקו למות. בסוף 40 שנה, שכל מתי מדבר נגמרו למות, אחר כך פתאום מרים מתה. זאת אומרת, היא כבר הייתה על סף להיכנס לארץ ישראל. בום, מתה. למה? למה? מרים הצדיקה. מרים הנביאה עוד לפני משה רבינו. למה היא מתה? אין תשובה. מה זאת אומרת אין תשובה? אבל למה היא מתה? אין תשובה. אז איך נאמור לחיות עם זה אם אין תשובה? בדיוק. אומרים לנו חזק. למה נשמחה מיתת מרים לעסק פרה אדומה ללמד אותנו? כשם שפרה אדומה מחפרת על ישראל, כך מיתת צדיקים מחפרת על ישראל. איך מיתת צדיקים מחפרת על ישראל? כי ישראל צריכים לחיות עם זה שאין להם תשובה. למה הצדיק עבד? כל איש שם הלב ואומר, רגע, מדוע עבד הצדיק? למה עומד? אין לנו תשובה. אין לנו תשובה ואפשר לחיות עם זה. זאת אומרת, יש מציאויות בעולם הזה שאין לי תשובה ואני ממשיך לחיות. זה שאני ממשיך לחיות עם זה, זה הגדלות, זה העמידה בניסיון. תהיינו, באו לרב יוחנן, כשרב יוחנן נהיה מנחם אנשים שהם איבדו את הילדים, רב יוחנן נהיה לוקח עצם קטנה ואומר, תראו, זה עצם קטנה מהבן העשירי שלי. כל הילדים שלי מתו, והאחרון לנגד עיניו נפל לתוך יורה של מים רתוחים, ונמס לנגד עיניו, הוא רואה את הילד צורח, נמס לנגד עיניו, כל מה שנשאר לו זה עצם קטנה של השן. והוא היה, הוא לקח את העצם הזו של השן של הבן שלו, עטף אותה במטפחת, והיה לוקח אותו לכל מקום. היה אדם יושב שבעה, רבי יוחנן יבא, פותח את המטפחת ומראה לו, הנה, אני איבדתי 10. רגע, איזה תנחומים יש בדבר? אז מה? אז אתה איבדת 10, מה אני אמור להתנחם בזה שאתה איבדת 10? תשובה, רבי יוחנן בא ואמר לאדם, תדע, כשבן אדם עומד בניסיון, זה שאין לו הסבר לניסיון, אז הוא מיד חושב, אני לא בסדר, הקדוש ברוך הוא כועס עליי. לא, בן אדם צריך ללמוד שיש מצויות קשות בעולם, וזה לא אשמתו. תראה גם אני, רבי יוחנן אומר על עצמו, אני בכל זאת חייתי חיים טובים, וכל הילדים שלי הלכו לעולמם, אומר רבי יוחנן, תלמד מזה, לא כל דבר רע שקורה לאדם, האדם צריך להאשים את עצמו, בן אדם צריך לדעת, יש דברים רעים שקורים בעולם, ובן אדם לא יודע למה השם עשה. זה כל הסוגיה של ייסורים של אהבה. כשלמדתי את הסוגיה של ייסורים של אהבה פעם ראשונה, סגרתי את הגמרא ועזבתי. אמרתי, אני לא מסוגל ללמוד גמרא כזו, מה הולך פה? הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא אוהב את אדם, הוא מעניש אותו. למה אם אתה אוהב בן אדם, אתה מצייר אותו? לא היה לי פשט. אמרתי, אני לא מבין, סגרתי, יצאתי מהבית מדרש. לא יודע, אין לי פשט בגמרא. עזבתי, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, הלכתי לאבא שלי, אמרתי, אבא, איך אתה מבין את הסוגיה? אבא שלי אמר, אני חושב שזו סוגיה מקסימה ונהדרת. אמרתי, מה זאת אומרת? מה כל כך יפה? אבא שלי אמר, אתה מחפש שהתשובה תענה לך על השאלה, למה יש צער? והסוגיה בכלל לא דנה בשאלה הזו. הסוגיה באה לומר לאדם שיש מציאות שהוא סובד וזה לא אשמתו. יש מציאות בעולם שהגמרא באה ואומרת יש איסורים של אהבה. האדם לא תמיד צריך להאשים את עצמו כשמשהו הולך לו כמו שהוא צריך. או במילים של רב אלישע ושליצקי, אל תקרא לזה תגר אלא אתגר. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם אתגר להתמודד איתו. זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא כועס עליו. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ובכל זאת נותן לו את האתגר. מה הדוגמה הכי קיצונית למושג הזה? אברהם אבינו. בא הקדוש ברוך הוא לאברהם ואומר לו, כי ליצחק יקרא לך זרע. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לך, תעלהו שם לעולה על אחד הרים שאומר אליך. אומרים לנו חזן, כשהקדוש ברוך הוא בא לאברהם ואמר, עלהו שם לעולה על אחד הרים אשר אומר אליך, אברהם אבינו לא ידע מה הולך פה. היה לו שאלה, אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא. הרי הוא אמר לי, כי ליצחק יקרא לך זרע. הרבה הרבה צערך מאוד מאוד. מה הולך פה? הוא הבטיח לי. ועכשיו הוא אומר לי, עלהו שם לעולה. אומרים לנו חזל, לא היה לו תשובה. אברהם אבינו הולך 3 ימים לעקדה בלי תשובה. מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם. מה זה אברהם אבינו בהר המוריה? הוא מתפלל, הוא אומר ריבונו של עולם. אני אמרת אני אעשה, אבל אני עדיין יכול להתפלל שיהיה אחרת. ואין לאברהם אבינו תשובה לסתירה הזו, וזו הסתירה הכי קשה. כי הקדוש ברוך הוא אמר כי ביצחק יקרא לך זרע. אין לו תשובה. ובכל זאת הוא עומד בציות. אם הקדוש ברוך הוא אמר, ככה אני אעשה. אי, אני לא מבין אותו, וזה המבחן של האדם. הרבה פעמים האדם כשהוא לא מבין, אז יש לו יצר רע גם לא לציית. זה לא מסתדר לי. מה, איך הקדוש ברוך הוא מצווה אותי? מחות, תמחה, יצחה, המלאק. נשים בטף, מה הם עשו? זה סיפור היסטורי. מה הם עשו? מה אתה רוצה ממני? למה אני צריך לרצוח אותם? איפה הרחמנות? יש קו מאוד דק בין השאלה של האדם בשטח לאיציות של האדם. וזה המבחן של האדם. כשהאדם עומד בזה, זה הגדלות של אברהם אבינו. שאברהם אבינו אומר, זה שאני לא מבין למה הקדוש ברוך הוא רוצה, זה לא אומר שאני לא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה שיש לי שאלות על המצוות, לא מערר על היסודות שבניתי בעולם האמוני שלי. אין לנו, אין בידינו, אומרת המשנה בפרקי אבות, לא משלוות הרשעים, ואף לא מייסורי הצדיקים, כותב רבינו ועדיין בר תנורה. מה זאת אומרת, אין בידינו? אין לנו פשט שבאמת יושב לנו טוב. כשאתה מסתכל על העולם ואתה רואה את הרשע שטוב לו, ואת הצדיק שרע לו, אין לך ביד פשט שיושב לך טוב. אחרי כל התשובות, זה לא מתיישב טוב, כי הרי הקדוש ברוך הוא לא מחויב לכלום. כותב המדרש תנחומה בפרשת וישב. הקדוש ברוך הוא בא בעלילה לבני אדם. מה זאת אומרת בעלילה? הוא נותן לנו סיבות שהן לא בעצם הסיבות. דהיינו, האדם מסתכל על העולם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ביום אכולך ממנו מות תמות. יש לך הגדרה מאוד מדויקת. יש עץ הדעת, לא תאכל ממנו. ביום אכולך ממנו, דע, כי מות תמות. רגע, פוז, התורה קדמה לעולם. 2000 שנה, נכון? שם קנני ראשית תוקו קדם מפעליו מאז. לפני בריאת העולם יש תורה. בתורה שיש לפני בריאת העולם יש פרשת חוקת. בפרשת חוקת כתוב, אדם כי ימות באוהל. מה היה קורה לו אדם הראשון לא היה אוכל את עץ הדעת? לא היה מוות בעולם? הרי יש כבר תורה שאומרת שיש מוות בעולם. אז הקדוש ברוך הוא כבר ברא מלאך המוות, תכנן מוות, ובא לאדם ואומר לו, אל תאכל מעץ הדעת, כי ביום אחורה ממנו מות תמות. רגע, אבל אתה כבר תכננת מוות. מה זה קשור לאכילה שלי? תשובה, יש 2 רבדים ואסור להתבלבל ביניהם. מצד אחד, יש את המערכת שהקדוש ברוך הוא יצר לנו. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אתה תאכל, אתה תמות. זה המערכת של אדם. עכשיו, אם אדם יחשוב, רגע, הסיבה שאני מת, זה כי אם אכלתי, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אמות. לא, זה לא, זה לא מה שהשם אמר. השם אמר, המערכת שלך זה שאם אתה תאכל, אתה תמות. מה הסיבה שלי? לא דיברתי איתך מה הסיבה שלי. אתה בעולם שלך, יש לך מערכת. אני בעולם שלי, עושה מה שלי, מה שאני חושב נכון. אי, אתה לא מבין אותו? אתה לא מבין. הקדוש ברוך הוא בא בעלילה. נותן לאדם טעמים שהוא צריך להתמודד איתם בעולם הזה. אבל אל לאדם לטעות ולחשוב שהטעמים בעולם הזה מכריחים את החשבונות בעולם למעלה. ובאמת זה מאוד הגיוני. מה, הקדוש ברוך הוא מוכרח לכלום? מה זה יסבר? למה האדם צריך להצטר בעולם? כל התשובות לא מסתדרות. הוא מוכרח למשהו? אתה תאמר לו, הוא רוצה להיטיב. אז הוא לא יכול להיטיב בלי זה? כל התשובות מתחילות בשלב ב' וג', לא בשלב א'. בשלב א' הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. וזה מה שהמדרש אומר לנו. הקדוש ברוך הוא בא בעלילה. הוא נותן לנו טעמים להתמודד בעולם הקטן שלנו. אנחנו רוצים לפרוץ את הגדר הזה ולומר, רגע, אבל בעולם הגדול שלך, למה? אין לך תשובה לזה. כל התשובות שנתתי לך זה בעולם שלך. תדע שנתתי לך מערכת, תתמודד איתה. איי, אתה לא יודע מה הטעמים שלי, נכון? לא איראני אדם בחי, אתה לא יודע. אני לא מגלה את הטעמים שלי, אבל אני כן מגלה לך את המערכת העבודה שלך. והאדם יש לו יצר רע, כשהוא מתמודד עם קשיים, הוא אומר, אבל אני לא מבין אותך, ריבונו של עולם. מה התשובה שהקדוש ברוך הוא עונה לי איוב? נכון, אתה לא מבין אותי. בוא תסביר לי, איך יורד גשם? איפה ירד גשם? איך אני שומר על ביצים של ציפור, שלא יאכלו אותם כל הנחשים? ת אתה לא יודע, אין לך פשט, נכון? אתה לא מבין אותי. אתה לא מתחיל להבין אותי, אז אתה תנסה להבין אותי. אתה לא יודע, נכון? שורה תחתונה. סוף ספר איוב יש לך איזה 300 פסוקים שהקדוש ברוך הוא כל הזמן אומר, אתה לא מבין. שים לב גם את זה אתה לא מבין. ושים לב גם את זה אתה לא מבין. ושים לב גם את זה אתה לא מבין. בוא, עריכות. ממש קרוב באזור ה-300 פסוקים שהקדוש ברוך הוא רק אומר, אתה לא מבין ולא מבין ולא מבין. יופי. אז מה התשובה בספר איוב? מה הקדוש ברוך הוא אומר לי איוב? הוא אומר לו, רגע, אז למה אתה חושב שאתה תבין אותי? תדע שאני פה, תדע שאני מנחה. ואיוב אומר, ריבון, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאיוב, הבנת? אז איוב אומר, אני מפחד לומר שלא, אז אני לא אומר שאני לא מבין. מה איוב בעצם אומר? אני לא מבין, אבל אני לא יכול לומר אני לא מבין. עכשיו שהסברת לי איך אני יכול לומר שאני לא מבין, אבל איוב אומר, אבל ברגע שאני יודע שאתה מנחה את העולם, אני יכול להתמודד עם זה. זאת אומרת, בלב ליבה של הניסיון של האדם, קיים השאלה, רגע, אתה שם או לא שם? אתה יודע מה אני עובר או אתה לא יודע מה אני עובר? אני יודע מה אני עובר, אבל מה איתך? וזה הניסיון של האדם, כי האדם פה אין לו תשובות לתכנון של הקדוש ברוך הוא שם. אני בעולם שלי לא מבין אותו. אני רואה את מרים שמתה, צדיקה יסוד עולם. איך זה שכמה חודשים לפני כניסה לארץ היא לא נכנסת? משה ואהרון נתת לי סיבה, אבל מה עם מרים? וגם במשה ואהרון, האמת כבר תכננת את זה מראש, הם לא יובילו אותנו פנימה. כבר אמרת את זה מראש. בעלילה, הקדוש ברוך הוא בא ונותן לנו במערכת שלנו תמונה. הנה איך שתתמודד, הנה המערכת שלך. אתה בעולם שלך. אתה רוצה לפרוץ את הגדרים, להבין את העולם שלי? לא, אני בא איתך בעלילה. אני נותן לך את המערכת שלך. וזה למה שחזל אמרו שכשמתים צדיקים הם מחפרים כמו פרה אדומה. אתה לא מבין פרה אדומה, אבל זה עובד. אתה לא מבין למה צדיק מת, עצם זה שאתה ממשיך לתפקד, והפך אתה מתחזק במצוות. אין לך פשעת. מתחזק במצוות וממשיך להתקדם. זה גדלות האדם. זה גם הגדלות של אברהם אבינו. שוב, אנחנו לא דעת ששמה כליל את חוסר ההבנה. לא, אנחנו מנסים להבין, אבל אנחנו יודעים את המוגבלות שלנו, עד איפה אנחנו יכולים להבין. ומעבר לזה, אני צריך להתמודד עם חוסר ההבנה, ולא לתת לחוסר ההבנה להשפיע על הידיעה שלי שיש בורא, והוא ציווה, והוא רוצה, והוא דורש שאני אעמוד בציוויים. וזה מאוד מפתה לקחת את השאלות שלי בשטח של אני לא מבין למה אמרת, ולתת להם לעורר על השאלה האם אתה בכלל שם. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עונה לאיוב. אתה לא מבין כלום. איוב אומר, נכון, ואני גם לא מבין את התשובה שלך. אבל מה שאני כן מבין עכשיו זה שאתה ודאי שם. אם אתה ודאי שם ואתה ודאי יודע מה שאני עובר, עכשיו אני יכול להתמודד עם כל הקשיים האחרים. חזרה לענייננו. אז אנחנו מתקדמים. איוב, מרים הולכת לעולמה, ואין מים לעדה, והעדה מתלוננת למשה ואהרון. משה ואהרון באים לאוהל מועד, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את המטה, המטה שעליו שרתה השכינה בכל כך הרבה ניסים, טבע, יש טבע גם בניסים. גם בניסים יש איזושהי מערכת שחוזרת על עצמה. דהיינו, כמו שנר, אחרי שהדלקת אותו פעם אחת, יותר קל להדליק אותו פעם שנייה, ככה כלי ששימש לקדושה פעם אחת, הקדושה באופן יותר טבעי חוזרת אליו. וככה האדם לומד את כל התורה ברחם אמו, כי אז הוא כלי שיותר קל לחזור אליו לרמה של קדושה. ובגלל זה האדם מתחיל בגן עדן, כדי שאדם ידע שהטבע שלו זה לחזור לעולם של גן עדן. זה דבר טבעי שהוא יכול לחזור אליו. וכך המטה הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את המטה, אבל אתה מדבר אל הסלע. אז למה המטה? קח את המטה ותדבר אל הסלע. אבל כשהמטה שם, אז המטה הוא דבר ניסי, ויש איזשהו פן שהנס קורה באופן יותר טבעי או יותר חלק, כשיש שם עוד משהו נוכח שכבר על ידו נעשו ניסים. משה הולך לסלע, ועם ישראל מתחיל לומר לו, לא הסלע הזה, סלע הזה, לא הסלע הזה, סלע הזה. הם הממריבה שרבו בני ישראל את השם. עם ישראל רב בקדוש ברוך הוא, הם הממריבה אשר רבו בני ישראל בשם. בני ישראל באו והתחילו לומר, לא הסלע הזה, תוציא מים מהסלע הזה, לא זה האחר. משה אומר להם, שימונה המורים, מה הולך פה? אתם תכתיבו לקדוש ברוך הוא מאיפה להוציא מים? איזה מין חוצפה? שימונה המורים, האנשים שמורדים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים, אתם חושבים שאתם תקבעו סלע זה ולא אחר? משה כועס. עכשיו, כשמשה כועס, העם מבין שהשם כעס עליהם. משה באיזשהו מקום פה מעל בחוט השערה בתפקידו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא כועס, אבל מה אמר אהרון הכהן באותו רגע שמלאך המוות אומר לו, אני נשלחתי להרוג, לעשות מגפה. אתה נשלחת על ידי משה לבוא עם המחתה. שחרר אותי. הקדוש ברוך הוא שלח אותי, אתה כולו שליח של משה. מה אומר לו אהרון? אתה חושב שמשה אומר משהו בלי שהשם יאמר לו? אם משה שלח אותי, אז השם רוצה את זה. זאת אומרת, שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. ואם לרגע אחד, משה רבנו יורד מהמדרגה הזו כי הוא זה, וכועס על העם, וזה כבר לא שכינה מדברת מתוך גרונו, אז יש חס וחלילה פוטנציאל לומר, שיש משהו שמשה יאמר שהוא לא דבר השם. זאת אומרת, כל האמינות של התורה בנויה על כך שאני אומר, כל מילה שמשה אמר הוא לא שינה כי הוא זה מדבר השם. פה פתאום משה קורא להם המורים, רגע, הקדוש ברוך הוא לא כעס. אז מיד הקדוש ברוך הוא בא מעניש אותו. הקדוש ברוך הוא מיד אומר לו, סטית כחוט השערה, עכשיו אתה לא. הוא התייעץ עם אהרון, והוא התייעץ עם אהרון לפני שהוא יקרא את הסלע. ומאחר ואהרון היה יחד איתו בכל הפעולה הזו, בין אם זה הכעס על עם ישראל לפי חלק מהראשונים, בין אם זה שהוא יקד את הסלע, ואז הסלע לא הוציא מים. כי הקדוש ברוך הוא אמר לו לדבר אל הסלע, אבל כשבן אדם כועס, הוא מפסס משהו. מה אומרים לנו חז"ל? כל אדם שכועס, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת. אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת. אם אדם הוא, דעתו מסתלקת. זאת אומרת, בן אדם מאבד. ומשה מכה את הסלע, וזה לא מה שהשם אמר, ואז לא יוצא מים כמו שצריך. אז הוא שואל את אהרון, אהרון אומר, תנסה עוד פעם. מה תנסה עוד פעם? הקדוש ברוך הוא אמר, אתה צריך לעשות פעמיים? אז יש פה דיון בין הראשונים, מה בדיוק היה אחר? הכה פעמיים, הכה ולא דיבור, הכעס. באיזשהו מקום פה היה איזושהי סטייה של כלשהו מדבר השם, וזה קריטי שהקדוש ברוך הוא מיד מגיב ומיד מעניש להראות שתדעו, כל התורה כולה זה בדיוק דבריי. תראו, הוא סתה כי הוא זה ממשהו שאמרתי, ומיד נענש על זה. אז המי מריבה הם בעצם המחזקים את שער התורה. משה רבינו עושה פה את הטעות של חייו. כי כשהקדוש ברוך הוא גוזר עליו, שהוא לא ייכנס ארצה, אז משה אומר, כמה גזרות כבר היו בעולם, ואת כולם ביטלתי. יש לי עוד זמן, אני עוד אתפלל. וכשהקדוש ברוך הוא רואה שהוא לא מתפלל מיד על הגזרה על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא ייכנס. ואז משה כבר לא יכול לבטל את הגזרה. וזה מעניין לראות שעל עם ישראל משה מתפלל מיד. אבל על עצמו הוא אומר יש עוד זמן. זה מראה לנו את הענווה של משה. זאת אומרת באופן אמיתי על עם ישראל בער לו. יש גזרה נגדם הוא מיד צריך להתפלל. ואילו על עצמו משה אומר יש עוד זמן. ועל היש עוד זמן הזה הוא משלם את המחיר שבסוף הוא לא יכול לבטל את הגזרה. עם ישראל ממשיך לנסוע ויש לנו את הדיון בין עם ישראל לאדום. כה אמר אחיך ישראל, יש דיון במדרשים האם זה היה תקין, שאמרנו כה אמר אחיך ישראל. מה הדגש שאנחנו אומרים לאדום? תראה, אנחנו פרענו את החוב, אנחנו ירדנו למצרים, אז תן לנו לקיים את החלק השני, לחזור לארץ ישראל. אתה לא ירדת למצרים. הנקודה הזו שאנחנו ירדנו למצרים זה בעצם חרב פיפיות. מצד אחד אנחנו סבלנו, מצד שני זה הקיום שבנו, שאנחנו העם הנבחר, דהיינו. בהגדה אנחנו אומרים, ויתן לעשיו תרסעיר, ויעקב ובניו ירדו מצרימה. מה אכפת לי שעשיו קיבל תרסעיר ויעקב ובניו ירדו מצרימה? תשובה, זה שירדנו למצרים זה בעצם קיום ההבטחה שאנחנו העם הנבחר. זה שאנחנו ירדנו למצרים, אז אנחנו קיימנו את ההתחלה של הברית בין המטרים. ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדו מניעותם. ואחרי כן יצאו בחוש גדול, והקדוש ברוך הוא ייתן להם את ארץ ישראל. זה מכוח זה שירדנו למצרים, אז אנחנו אומרים לאדום, שמה, עשינו את שלנו, אתה עשית את שלך, עכשיו תן לנו לגמור את שלנו. אדום לא נותן לנו. עם ישראל הולך דרך ארוכה מאוד, דרך ארוכה שחוזרת לים סוף. אז ממילא העם בעצם נופל רוחו, חזרנו למקום שהתחלנו לפני 40 שנה, חזרנו לים סוף. עם ישראל נופל רוחו, מתחילים להתלונן, במשה ובקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שולח נחשים. מה המסר של הנחש? אם ישוך הנחש בלי לחש, ומה יתרון לבעל הלשון? הנביא אומר, הנחש שנושך ולא מטרה לפני כן, אז למה ניתן לו לשון בכלל? תשובה, אומרים לנו חז"ל, הנביא בעצם מתאר את הדיון שיהיה לאדם עם הנחש בסוף הימים. סוף הימים באות כל החיות אומרות לנחש, הרי ארי דורס ואוכל. אותו דבר, כל הנמר, ברדלס, כולם הורגים כדי לאכול. אתה הנחש, אתה הורג וממשיך לדרכך. בשביל מה אתה הורג? מה אומר הנחש ומה יתרון לבעל הלשון? מה כל אלה שמדברים לשון הרע? הם אוכלים את האדם שדיברו עליו לשון הרע? הם לא אוכלים אותו, ובכל זאת מוכנים להרוג אותו בלשונם. ומה יתרון לבעל הלשון? זו התשובה של הנחש. אז הנחש הוא הסמל שמלמד אותנו על הדיבור. חוץ מזה שנחש הקדמוני, על ידי הדיבור הוא החטיא את חווה. הדיבור, העין הרע. מה המסר של הנחש? תראו איפה אתם הלכתם. קודם במרגלים עשינו חטא הנחש. כן? עכשיו חזרנו לאותו דבר, עם ישראל מדבר באלוקים ובמשה. שימו לב שמשה לא מתפלל על העם. עד שהעם לא בא ומנצל ומבקש שהוא יתפלל, משה לא מתפלל. זאת אומרת, אנשים מתים, בסדר? שיבואו וידברו. הם באים למשה, משה פונה לשם, השם אומר למשה, תעשה נחש נחושת, כפל לשון, נחש נחושת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא אומר, הנחש ייקבר. יש בעיה, יש נחש בקרב העם. יש נחש בליבם, יש נחש בלשונם, אז יש גם נחש באדמה. יש נחש שבא ונחשך. אלא מה? בן אדם שנשך אותו, יסתכל על נחש הנחושת. וכי נחש ממית הוא נחש מחיה, אלא אם מכוונים ליבם לשמיים. אז רגע, התשובה היא שכשהם, אדם נשך אותו הנחש, זה היה מסר. תבין איפה אתה, מגיע לך, תתקן את מעשיך. ואז אדם יסתכל על נחש הנחושת. וזה הסיפור של רבי חנינא בן דוסא, שהוא לא מפחד מהנחש. כי לא נחש ממית ומחיה, אלא אחד ממית ומחיה. נכון? ברמה של רבי חנינא בן דוסא. כמו שהרמב"ם כותב, כל אחד לפי מדרגתו, יש לו את ההשגחה הפרטית. אז במדרגה של רבי חנינא בן דוסא, לא נחש ממית, אלא אחד ממית. אז רבי חנינא בן דוסא לא מפחד מהנחש. אבל מי שכן נשך אותו הנחש, מה זה אומר לו? תבדוק את עצמך. אז האדם, אם הוא מסתכל כלפי מעלה, אז זאת אומרת הוא עשה תשובה, אז בן אדם מתרפא. וזה יסוד להרבה סגולות שכתובות בתורה. זאת אומרת, הרמב"ם המאירי מסבירים, איך בן אדם אמור לחשוב על הרעיון שכשהוא הולך לקברי צדיקים, התפילה שלו מתקבלת. מה הצדיק עשה? צדיק מה פעל? תשובה, כשאדם יצא לקבר צדיקים, הוא אמור להתרומם. יש, אני לא יודע מי זה, שמעתי את הסיפור הזה מהרב גיאט, שיש זוג שהוא מכיר, שהלכו לאיזה חכם בדרום, ששמעו עליו שהוא אדם גדול, שהתפילות שלו מתקבלות, ואחרי הרבה שנים שלא זכו להביא ילדים לעולם, הלכו אליו, ואמרו שהוא התפלל שיהיו להם ילדים. זאת אומרת להם, התפללתם על זה? אז הם אמרו כן. זאת אומרת, בסדר, בוא נתפלל יחד. לקח את האישה, אמר לה, תעמדי את בפינה הזו. לקח את הגבר, אמר, תעמוד את בפינה הזו, והוא הלך לפינה השלישית. שם תלית על הראש, והתחיל לבכות. והתחיל לומר תהילים בכזה בכי ובכזה כוונה, שפתאום הם התחילו להתפלל בצורה שהם לא התפללו קודם. עמדו והתפללו איזה שעה, שעה וחצי, אחר כך נפקדו. אז מה יאמר האדם? נו, תפילת הצדיק. לא, הצדיק בא ואמר להם, תדעו, זה לא התפילה שלי, זה שאתם צריכים לדעת איך להתפלל. תתפללו כמו שצריך. אומר המאירי, זה מה שקורה, האדם הולך לקבר רחל. זה רחל אמנו? האדם צריך להתעורר על ידי קבר רחל, שהתפילה שלו תהיה תפילה שמתקבלת. זאת אומרת, זה אנחנו. כן? חזרה לענייננו. אז אמרנו שעם ישראל, כשהוא מסתכל על הנחש, הוא אמור להתעלות. לא נחש ממית ומחיה. בסדר? אנחנו ממשיכים ומגיעים להור ההר. הר כפול, הר על גבי הר. משה, אהרון ולעזר אמורים לעלות להר. הקדוש ברוך הוא אומר, אהרון הולך לשקף שם, הוא נכנס למערה, רואה מיטה מוצעת, רואה שולחן עם נר, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, תוריד את הבגדי כהונה הגדולה מאהרון, תשים אותם ללעזר. אהרון הולך ושוכב על המיטה, נשכב על המיטה, שם שתי ידיו על החזה, מיישר את הרגליים, שוכב, עוצה מיניים, ומת מיטת נשיקה. כשמשה ראה את זה, אז הוא התאבל לאותה מיטה. חזל אומרים שמשה קיבל אותה מיטה, באיזשהו מקום יש פה משהו שאני חושב, באופן פשוט היה חסר מהמיטה של משה. כי אהרון כשהוא הולך לעולמו, הוא רואה את אלעזר לובש את הבגדים שלו. הוא רואה את אלעזר לובש את הבגדי כהונה הגדולה, ואילו משה לא זכה לזה. זאת אומרת, הילדים של משה לא לבשו את בגדי כהונה, לא תפסו את ההנהגה אחריו. חזרה לענייננו. אז משה יורד מהר עם אלעזר, והעם לא מוכן לקבל את זה שאהרון מת, עד שהקדוש ברוך הוא מראה להם שאהרון מת. ואז העם מתאבל 30 יום על אהרון. היו הרבה ילדים קטנים שקראו להם אהרון על שם אהרון הכהן, כי אהרון היה משכין שלום בית. זאת אומרת, כשזוגות היו להם בעיות, אז אהרון היה טורח להשכין שלום בית ביניהם, וכהכרת הטוב היו קוראים לילד אהרון. ופה אנחנו לומדים יסוד, שגם האדם שגורם ללדת את הילד על ידי שהוא משכין שלום בית, אז גם לקרוא על שמו זה דבר שיש בו עניין. כתוב במדרש רבה שיש עניין לקרוא על שם הדרות הקודמים, אבל פה אנחנו רואים עוד עניין, יש עניין לקרוא על שם האדם שבעצם גרם לזוג הזה להיות. ובגלל זה היו הרבה ילדים שקראו להם אהרון. אנחנו רואים פה עוד יסוד, שגם דור של אנשים ענקי רוח, שכולם נביאים, יכול להיות להם בעיות בשלום בית. זאת אומרת, הם צריכים את אהרון הכהן. דור דעה צריכים את אהרון הכהן. כן, דור דעה צריכים את אהרון הכהן. אז המחלוקות שלהם היו על רמה יותר גבוהה, אבל עדיין היו צריכים אדם עוד יותר גדול להשכין שלום בית ביניהם. חזרה לענייננו. אז עם ישראל ממשיך לנסוע, ומגיעים לסיחון ואוג. סיחון ואוג הם שני מלכים ששניהם הם ענקים, וקיבלו תשלום מכל מלכי כנען, שהם יגנו עליהם, והם יתקפו את מי שבא לתקוף את ארץ כנען. אז קודם סיחון הענק יוצא לתקוף אותנו, ואנחנו מנצחים אותו וכובשים שטח שהוא בעצם כמעט כמו חצי ארץ ישראל. ואז אוג, שהוא אליעזר עבד אברהם, אוג, שהוא אליעזר עבד אברהם, שהוא הבן של נמרוד, שנמרוד נתן כמתנה, כשאברהם יצא חיים מתוך כבשן האש, אז אוג יוצא לקראתם. עכשיו, משה רבנו מפחד, יש לו את כל הזכויות של כל השנים שהוא שימש את אברהם אבינו. אז הוא מפחד, מה, אני אעמוד נגדו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, מה אתה מפחד? כי אתה תנצח. וכידוע, המראה בסוטה, משה יוצא לקראת אוג, ומשה גובה 10 רמות, והמטה שלו 10 רמות, והוא קופץ 10 רמות באוויר, ומכניס את המטה לקרסול של אוג, ואוג מת.
אחרי שהוא קפץ את ה-10 רמות.
זה הגמרא בסוטה, כן.
אוג היה עושה דגים על השמש.
הגיע רק לקצת.
הגובה של אוג אז.
אוג היה ענק.
תכפיל
את זה ב-10. לא יודע. הרמב״ם אומר שזה לא כפשוטו. אז משה מנצח את אוג, ואז יש לנו...
אוג היה עבד אברהם?
חזל אומרים, כתוב בפיקד רב אליעזר, שאליעזר עבד אברהם הוא אוג, כן.
זה לא ידעתי.
כאילו
איך
זה
מסתבר
מבחינת הזמן?
הוא חי הרבה מאוד שנים. כי רק אוג נשאר מיתר הרפאים, נכון?
נכון.
אז הוא היה הפליט מהרפאים.
אבל יש לו כבר אליעזר, היה רק את חניכיו.
זה לפי המדרש ההוא, בסדר, נכון? מחלוקת מדרשים. טוב, שבת שלום.